שלום וברכה, שבת פרשת בלק. לאחר שבלעם מנסה לקלל את ישראל פעם אחר פעם, בפעם השלישית הוא כבר לא הולך כפעם בפעם לקראת נחשים, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עם ישראל, ומתארת לנו התורה, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. בלעם רואה את מחנה ישראל, שוכן לשבטיו, ושורה עליו רוח הקודש. רש"י מסביר, על אתר, ביקש להכניס בהם עין רעה, וישא בלעם את עיניו, זו העין הרעה של בלעם. ואז הוא ראה את ישראל שוכן לשבטיו, מסביר רש"י, ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינם מעורבים, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. מה ראה בלעם הרשע? הוא ראה שעם ישראל מקפידים על ענייני צניעות, לא צניעות של לבישת הבגדים, אלא צניעות שלא להסתכל לתוך הבית של חבר שלך. פתחי האוהלים לא מכוונים אחד כנגד השני. ואז ותהי עליו רוח אלוהים, עלה בליבו שלא יקללה. זה מה שגורם לבלעם לא לקלל את עם ישראל. שני מושגים הזכיר כאן רש"י, שבגמרא במסכת בבא בתרא, מסכת שלומדים השנה בישיבה, שתי המושגים הללו מתקשרים לאותו נושא. הנושא הכללי, וזה הנושא שעליו נעמול היום, הוא הנושא של היזק ראייה. בגמרא בבא בתרא בדף ס' עמוד א', אומרת המשנה, לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. כאשר יש חצר של שותפים, ראובן שיש לו חלון בחצר, אז שמעון לא יכול לבוא כנגדו ולפתוח חלון שמשקיף על חלונו של ראובן, כי אז יוכל שמעון לראות מה ראובן עושה בתוך ביתו. ויש כאן בעיה של צניעות, ראובן בתוך ביתו משתמש מתנהג כבתוך ביתו, מניח שאף אחד לא רואה אותו ועושה כל מיני דברים שאולי יביחו אותו אם יראו אותו, ושמעון בעצם חודר לפרטיות של ראובן ומסתכל לו לתוך הבית. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מאיפה אנחנו יודעים שהדבר הזה אסור? הרי אין כאן נזק קלאסי. בדרך כלל בדיני נזיקים אדם פוגע בחבר שלו, אדם גורם לחבר שלו להפסיד כסף. כאן אין נזק ממשי, אולי זה לא נחמד, אולי זה לא מוסרי, זה לא יפה, אבל אין לנו מקור בתורה שאוסר להסתכל לתוך הבית של חבר שלך. אז שואלת הגמרא, מאיפה המשנה שלנו לקחה את הדין שלו? אמר רבי יוחנן דאמר קרא, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה. אמר, ראויין הללו שתשרה עליהם שכינה. ובאמת, ברכתו של בלעם לאחר מכן פותחת בברכה, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. האוהלים של עם ישראל הם טובים, הם שוכנים בצורה טובה, בצורה ראויה. וזה בעצם המקור לדברי רש"י שהבאנו לעיל. אז אנחנו רואים אם כן, שבגמרא בדף ס' עמוד א', היסוד של היזק ראייה קשור לנקודה שעליה דיברנו, לחדירה לפרטיות של אדם אחר, סניף מסוים של הלכות צניעות או רצון לאפשר לכל אחד להשתמש בבית שלו כבשלו מבלי לחשוש שמסתכלים עליו מבחוץ. אבל כאשר אנחנו חוזרים לתחילת מסכת בבא בתרא, משנה מפורסמת בתחילת בבא בתרא, שהשותפים שרצו לעשות מחיצה בונים את הכותל, והגמרא שם מסתפקת האם מדובר על שותפים שהחליטו שהם רוצים לבנות כותל, כן, מהי מחיצה גודה, הם רצו לעשות קיר באמצע, ואז רק השאלה כיצד בדיוק לעשות את הקיר, או שמדובר על שותפים שרצו לחלוק את השדה שהייתה להם בשותפות לשניים, וממילא התורה מחייבת אותם לעשות כותל באמצע, מכיוון שכאשר הם חוצים כל עוד השדה הייתה בשותפות לשניהם, אין שום בעיה של איזה קריאה, כי כל אחד יודע שהחצר היא לא רק שלו לבד. אבל ברגע שחילקו את החצר, חצי מהחצר שייכת לראובן וחצי מהחצר שייכת לשמעון. עכשיו ראובן מבין שהחצר שלו והוא רוצה להשתמש בכבש שלו מבלי ששימון יוכל להסתכל לבפנים. ומכיוון שהזק ראייה שמי הזק, כך נוקטת שם הגמרא, אנחנו מחייבים את השותפים שחולקים את החצר לבנות מחיצה בין שניהם שתמנע את הזק הראייה. על ההבנה הזו, על ההבנה הראשונה שמחיצה איגודה, דהיינו רק שותפים שרצו לעשות לבנות כותל בונים כותל, אבל שותפים שרצו לחלק את החצר לא חייבים לבנות כותל, מכיוון שהזק ראייה לאו שמי הזק. על ההנחה הזו שואלת הגמרא, האומנם? והזק ראייה לאו שמי הזק? כך הגמרא שם בדף ב' עמוד ב'. והגמרא מוכיחה מכל מיני מקומות בהם הזק ראייה הוא כן הזק. המקום הראשון הוא גינה. תשמע וכן בגינה. גינה, בניגוד לחצר, היא מקום שלא נועד לתשמיש האדם, אלא מקום שנועד לגידולים, לגדל בו צמחים. לצורך העניין, מציאות קצת דומה לחממה היום, אז בחממה בן אדם לא משתמש תשמישים צנועים, כי זה המקום שבו הוא מגדל את הירקות שלו. לעומת זאת בחצר הוא כן משתמש תשמישים צנועים. אז לכאורה, בגינה לא שייך ההזק ראייה של החדירה לפרטיות. אז איזה הזק ראייה כן יש שם? אומרת הגמרא, גינה שאני, הדין של גינה הוא שונה. קדר רבי אבא, ואמר רבי אבא, אמר אבונה אמריו, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה. בגינה יש לנו הלכה אחרת, ההלכה של רב, שאוסר על אדם לעמוד בשדה חברו כאשר התבואה צומחת בשדה. מסביר רש"י, למה זה אסור? אסור לאדם שיעמוד כדי שלא יזיקנו בעין רעה. מבין רש"י שכאשר אדם רואה את הגידולים של חברו ומתקנה בהם, אומר איזה גידולים יפים הם, אז הוא גורם לעין רעה בגידולים האלה שבעצם מפסידים את הגידולים. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה משמעות התירוץ של הגמרא גינה שני. הגמרא רצתה להוכיח מהזק ראייה של גינה להזק ראייה של חצר. זה יונה שיש הבדל. ולכן העובדה שהזק ראייה בגינה שמי הזק לא אומר שום דבר לגבי החצר. את ההבדל הזה אפשר להבין בעצם בשתי צורות. אפשר לטעון שמדובר כאן על הבדל כמותי. בחצר הזק הראייה פחות משמעותי, מכיוון שהוא לא ממש פוגע או מפסיד כסף לאדם הניזוק. זה לא נעים, זה גורם לחוסר נעימות, אבל הוא לא מפסיד כסף בניגוד להזק ראייה בגינה, ששם הזק הראייה גורם גם להפסדת כסף, להפסד הכמות. אבל אפשר גם להציע שכאשר הגמרא אומרת גינה שני, היא מתכוונת שיש הבדל איכותי ומהותי בין שני הסוגים של הזק ראייה. הזק הראייה בחצר מבוסס על אותו הזק ראייה שראינו בדף ס' וחמוד א' של חדירה לפרטיות. חצר היא מקום שבו אנשים עושים את התשמישים שלהם, וכאשר אדם אחר יכול להסתכל על החצר שלי וכל שכן על הבית שלי, אני מתבייש בכל מיני דברים שאני עושה, ויש כאן חדירה לפרטיות. לעומת זאת בגינה אין בעיה של חדירה לפרטיות, מכיוון שגינה גם ככה היא לא משמשת לעשיית תשמישים פרטיים, אלא לגידול צמחים. ומילא שם הזק הראייה מבוסס על עין רעה, ושם הזק הראייה ממש מזיק, ממש פוגע בתבואה. ונראה שבשאלה הזאת, האם מדובר כאן על אותו הזק או הזק שונה, נחלקו הרמב״ם והרייזד. בכותל החצר, אומרת הגמרא שהגובה של כותל החצר צריך להיות 400. פחות או יותר 2 מטר, 1.92 מטר ליתר דיוק, שזה יותר גבוה מגובה של אדם ממוצע, וממילא זה אמור למנוע מאדם ממוצע את האפשרות להסתכל לחצר השנייה. מה שיעור הכותל, ההפרדה, שצריכה להיות בגינה? אז פוסק הרמב"ם בהלכות שכנים, פרק ב' הלכה ט"ז. כמה גובה הכותל, כאן הוא מדבר על כותל בחצר, אין פחות מ-400. וכן בגינה כופה הוא להבדיל גינתו מגינת חברו במחיצה גבוהה 10 טפחים. אומר הרמב״ם, גובה המחיצה בגינה לא דומה לגובה הכותל בחצר. בגינה אנחנו צריכים רק 10 טפחים. ושימו לב גם לשינוי הלשון, הרמב״ם כבר לא קורא לזה כותל אלא מחיצה. באמת בדיני מחיצות, מחיצה היא 10 טפחים, כך לגבי עירובין בשבת, כך לגבי סוכה ועוד כך לגבי מחיצה שמתירה תשמישי קדושה כנגד רבה וכדומה. לעומת זאת, כשהרמב"ם מתייחס על חצר, הוא כותב כותל. וגם השיעורים שונים, הכותל הוא 400, והמחיצה היא 10 תפחים. ועל פי מה שהסברנו, דברי הרמב"ם מובנים. בגינה, כאשר ההזק הוא לא הזק ראייה, הבעיה היא לא עצם הראייה והחדירה לפרטיות, לא צריך למנוע את כל האפשרות לראות, אלא רק צריך להסביר לאדם שהוא לא אמור להסתכל לכאן, צריך לעשות לו סימן, היכר, כמו התפקיד של רוב המחיצות, שהן מחיצות להיכר, הן באות לסמן משהו, הן באות לסמן לאדם שלא יסתכל לגינת חברו. וכך מסביר באמת הרמב״ם בתשובה בסימן שין צדיקי, תשובה לחכמי לוניל, שהם שאלו אותו על ההבדל הזה בין חצר לגינה, שדרך אגב לא מופיע בגמרא, וזה גם מה שגורם לרייבד לחלוק על הרמב״ם ולכתוב עליו, זה שיבוש גדול אל הכותל 400, אין שום הבדל בין גינה לבין חצר, מדובר כאן על אותו הזק ראייה, בשתיהם הבעיה היא עצם הראייה, ולכן בשתיהם צריך כותל עם אותו שיעור. אבל הרמב״ם מסביר לחכמי לוניל את דבריו שם בסימן שין צדיקי, והוא כותב כך: וזאת השאלה לא הייתה לאנשים גדולים כמוכם לשאול אותה, וזה פותח הרמב״ם, וכי לא שני לכו בנזק ראייה שהוא איזה גדול ודאי שיראה אדם חברו בעת שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו, שזה ההזק של חדירה לפרטיות, שהוא איזה גדול, כך אומר הרמב״ם, ובין נזק ראייה שיראה קמת חברו משומעי נבישה, שאלו, אומר הרמב״ם, דברי חסידות הם, שלא יעיין בו בעין רעה. אומר הרמב״ם כאן שתי נקודות מעניינות. א', אין הבישה, זה דברי חסידות, זה לא איזה נזק ישיר שאנחנו ממש מכירים בו כנזק. יש סימן מעניין בקהילות יעקב בסוף מסכת בבא קמא, מה הדין באדם שהזיק את חברו על ידי סגולה או על ידי עין הרע או כל מיני דברים כאלה, בגלל שזה לא דיני נזיקים קלאסיים, זה לא נזק רגיל, יש כאן איזה נזק קצת משונה, כן, הרמב״ם קורא לו דברי חסידות, זה משהו סגולי כזה שאנחנו לא בדיוק מבינים אותו עד הסוף. וזו הנקודה הראשונה שבגללה אומר הרמב״ם שהזק הראייה של עין הבישה יותר קל מהזק ראייה של חדירה לפרטיות. אבל הוא מוסיף עוד דבר, שלא יעיין בו בעין רעה. זאת אומרת, עין רעה היא לא נוצרת על ידי רגע שבטעות ראיתי משהו. בחדירה לפרטיות, גם אם רגע אחד בטעות הסתכלתי בחלון, לא בכוונה, וראיתי את החבר שלי בבית שלו עושה משהו שמבזה אותו, אז אני כבר יודע את זה, זהו, זה נקלט בזיכרון, תוך שנייה אני רואה את זה, והדברים נשמרים, והוא התפדח, איננו נפגשו אפילו לרגע אחד, והוא התפדח והתבייש בגלל זה. לעומת זאת, עין רעה זה לא משהו שקורה מהסתכלות רגעית, אלא מעיון, שלא יעיין בו בעין רעה. ולכן, אומר הרמב״ם, ואם מאותו העניין, סליחה, רק רגע אחד, כן, הוא מסביר הרמב״ם, שבכיוון שכאן אנחנו צריכים שאדם לא יעיין בקמת חברו, ולא יסתכל שם בצורה משמעותית, אז די לנו במחיצה קטנה, הרמב״ם קורא לזה שיתפס עליו כגנב, לגלות שאין דרך בני אדם להסתכל שם. זה לשון הרמב״ם בסימן שין צדיקי, וממילא הרמב״ם והרייבד חולקים בשתי אפשרויות שהצענו, להבין את דברי הגמרא בדף ב' עמוד ב'. לשיטת הרמב״ם, גינה שני, הכוונה שיש כאן שני סוגים שונים של הזק ראייה. לעומת זאת לרייבד, יש כאן אותו סוג, אולי יש הבדל בכמות, בגינה הזק ראייה יותר משמעותי, ולכן שם יותר פשוט שהזק ראייה שמי הזק, אך למסקנת הגמרא שגם בחצר הזק ראייה שמי הזק, שיעור המחיצה אכן צריך להיות אותו שיעור. נחלקו הראשונים בדין הזק ראייה. איך להגדיר אותו? והדיון הזה מתחיל בדברי הרי ניגש. קושיה שמקשה הרי ניגש בדף ו עמוד ב' בבבא בתרא. הגמרא שם אומרת, אמר אביי, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, זה עושה מעגה לחצי גגו וזה עושה מעגה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה הוא מעדיף. שואל על זה הרי ניגש, או אומר הרי ניגש, שכאשר אדם רוצה לפתוח חלונות לחצר חברו, חברו יכול לעכב עליו ולא להרשות לו לפתוח את החלונות. וזה לכאורה קשה, מכיוון שבהמשך המסכת בדף כ"ג ישנה מחלוקת מפורסמת בין רבי יוסי לחכמים בשאלה מי צריך להרחיק את עצמו בדיני שכנים, האם הניזק או המזיק. בדיני שכנים כל אחד עושה בתוך שלו. אני חופר בור בשדה שלי והוא מפריע לכותל שלך, אז האם המזיק צריך להרחיק את עצמו ולא לחפור את הבור קרוב לכותל, או שמה יכול המזיק לומר אני עושה בשלי, אני חופר את הכותל בתוך החצר שלי, אתה בא לכותל רוצה שהכותל שלך לא ינזק, אז תזיז את הכותל ועל הניזק להרחיק את עצמו. ואנחנו פוסקים שם במחלוקת הזו כרבי יוסי שאומר שהחובה על הניזק להרחיק את עצמו, ואם כן לכאורה בהזק ראייה הניזק הוא זה שצריך לסתום את חלונו אם יש חלון כנגד חלון. אבל מהגמרה שם בבב עמוד ב' ובכלל מפרק ראשון וסוף פרק שלישי במסכת בבא בתרא עולה שהמזיק צריך להרחיק את עצמו באיזה קריאה. מדוע? אז אומר הרי מיגש שהסיבה לכך היא פשוטה. בגמרה שם בדף כף ג' נאמר בפירוש מודה רבי יוסי בגירי דילי. בדף כפי עמוד ב', סליחה. רבי יוסי מודה שהמזיק צריך להרחיק את עצמו כאשר הנזק הוא נזק ישיר, כמו נזק בידיים, כן? גירי דילי, הכוונה יריית חץ. כאשר אדם יורה חץ על חברו, הוא לא יכול להגיד לחבר, אתה היית צריך להזיז את הראש שלך, מכיוון שבאופן ישיר הוא מזיק את אותו חבר, וכך שם מסביר רש"י את גירי דילי, שמדובר על הזק ישיר. הזק ראייה, אומר הרי מיגש, הוא הזק ישיר? הוא לא דומה לדיני שכנים, לבור שאני חופר בקרקע ובעוד כך וכך זמן הוא יפריע לכותל או דברים דומים לאלו, אלא מדובר כאן על הזק ישיר, זה דומה ליריית חץ על חברי. את הכיוון הזה של הרי מיגש אפשר להסביר על פי שתי הדרכים שראינו עד כה בהזק ראייה. הראב"ן בתחילת מסכת בבא בתרא מקשה את אותה קושייה של הרי מיגש ומתרץ את אותו תירוץ, אבל מפרט אותו קצת יותר. תריץ, אמרי, מודה רבי יוסי בגירי דילי, והזק ראייתו גירי דילי נינו, שמזיק בראייתו דאינה בישה מקלה קלי. אומר הראב"ן, אינה בישה היא ממש שורפת את התבואה, זה הזק ישיר, אני מסתכל ובעין שלי אני מזיק את התבואה. ואם כן, לכיוון של אינה בישה, אנחנו רואים שהדברים מסתברים, באמת יש כאן הזק ישיר. אבל איך נסביר לכיוון של חדירה לפרטיות? הרי זה כולו ישיר. אני פותח עכשיו חלון, ובעתיד אני אסתכל, אני אראה אותך אולי. אז כאן אנחנו נדרשים לדברי הרמב"ן. הרמב"ן, גם כן בבבא בתרא, בדף נ"ט עמוד א', מסביר או מגדיר את דיני הזק ראייה כנזקי גוף בגוף. נזק הגוף, כמו אדם שמרביץ לחברו. מה היסוד של הרמב"ן? כיוון שמדובר כאן על החדירה לפרטיות. בעצם מה מזיק? הראייה שלי, הרגע שבו אני רואה את החבר משתמש בתשמיש מביש, זה הרגע שמבייש את החבר שלי, והנזק הזה הוא נזק ישיר. הוא כמו לקרוע את כסותו מעליו ברחוב שאני מבייש אותו. ולכן את דברי הרי מיגש שמדובר על נזק ישיר אפשר להסביר בשתי האופנים, בשני האופנים שראינו עד כה. הרי מה בראשון משפט סימן קנ"ד סעיף ט"ז מביא דעה שחולקת על ההגדרה של הזק ראייה כגירי דילי. מי הוא יש חולקין וסביר עליהו דהזק ראייה מקרה הזק דלימילה, ומאחר שעשה בהתר על הניזק להרחיק את עצמו. אומר, מה יש חולקים? לא כל כך ברור מי זה, יש שטענו שזה הריב"ש, לא ניכנס לשאלה מי זה בדיוק, אבל מבין הרי מה שיש חולקים, וסוברים שהזק ראייה הוא הזק דלימילה, כשמה נפקא מינה? מה הדין כאשר אדם פתח חלון לפני שהייתה לידו את חצר חברו? אם מדובר על גירי דילי, גם במקרה כזה הוא יצטרך להרחיק. אבל אם מדובר על הזק דלימילה, אז על הניזק להרחיק את עצמו, כדברי רבי יוסי. ונשאלת השאלה, מה ההבנה בהזק ראייה לפי ההגדרה הזו, שהזק ראייה הוא הזק הדמי מילא? הרי אם מדובר על ענייני צניעות, איזה כמו ממש הזק ישיב, בראייה של אני מזיק. אם מדובר על אין הבישה, גם כן ראינו ברעבן שמדובר על הזק ישיב. אז כיצד ניתן להבין שמדובר על הזק עקיף? ובשביל להבין את דברי הערימה האלו, נראה שאפשר להציע הבנה שלישית בדיני הזק ראייה. מי שמרחיב מאוד בהבנה הזאת, זה רבי סר זלמן מלצר באבן האבל, הלכות שכנים פרק ב' הלכה ט"ז. ושם הוא מייסד, דבר שעוד מעט נראה לו מקור גם באחרונים יותר קדומים וגם כבר בראשונים, מייסד הבנה בהזק ראייה, שההזק הוא לא בעצם הראייה, אלא עוד לפני כן, בעצם מניעת התשמיש. כאשר רובן פותח את חלונו לחצר שמעון, שמעון יודע שהוא לא יכול להשתמש בכל מיני סוגים מסוימים של תשמישים בחצרו. למשל, הוא לא יכול ללכת בלבוש לא הולם בחצרו, מכיוון שרובן רואה אותו. הוא לא יכול לעשות בריכת שחייה בחצר, כי רובן מסתכל עליו. והדבר הזה, גם מבחינה ממונית, מפחית את שווי החצר. גם היום, כשיש חצר שהיא לא פונה לרחוב, שלא כולם רואים אותה, היא שווה יותר מחצר שאפשר לראות אותה. מדוע? אפשר להשתמש ביותר דברים, אפשר ללכת בעת שרוצים, אפשר להשתמש בה לבריכה, אפשר לעשות שם צימר ואין לו פרטיות, יש יותר פרטיות, פרטיות היא שווה כסף. ולכן, אומר אבן העזל, ההזק הוא לא בעצם הראייה, הוא לא נזקי בושת, לא נזקי גוף בגוף, כמו שמגדיר הרמב"ן, אלא ההזק הוא הזק ממוני, אני פוגע בפתיחת החלון בחצר של חברי, כי לפני כן החצר הייתה שווה $1,000, כי היה אפשר לעשות שם גם בריכת שחייה, עכשיו היא שווה רק $500, כי כבר אי אפשר להשתמש בה בכל מיני שימושים שהיא הייתה ראויה להם לפני כן. אסמה, שהיה כמובן קצת לפני רבי סר זלמן מלצר, בפירושו לשולחן ערוך בסימן שינה נחץ סעיף קטן ד', שואל שאלה מעניינת. סימן שינה ינחת בשולחן ערוך זה דיני נזיקי. ושם כותב מרן המחבר שאסור לאדם לעמוד על שדה חברו. וגם הטור וגם המחבר, כן, בעצם זה הגמרא שלנו בדף ב' עמוד ב' בבבא בתרא, שניהם משתמשים שם במושג הזק ראייה. לעומת זאת, בסימן קנ"ד, שהוא הסימן של הזק ראייה בדיני שכנים, ששם השאלה האם מותר לי לפתוח חלון או לא, בעיקר הדיון, שם השולחן ערוך לא מזכיר את המושג הזק ראייה, כאשר הוא פוסק את הדין הזה של אסור לאדם לעמוד בשדה חברו, ושואל אסמה מדוע? הרי לכאורה סימן קנ"ד זה עיקר האיסור בדיני הזק ראייה, ושם היה נכון לכתוב הזק ראייה. לעומת זאת סימן שינה ינחת, שם זה מובהר רק בדרך אגב, אגב דיני נזיקי. וכותב אסמה כך, משום דשם, בסימן קנ"ד, הראייה מצד עצמה אין עושה בהם הזק, אלא שגורמת הזק, כגון שחברו לו יעשה הפסקיו בחצר מכוח שבוש ממנו, או שיראה שיבוא לו איזק השגת גבול, או שעניינים כיוצא באלו. ושאין כן בשדה וכמותיה, דהראייה מצד עצמה שולטת בה וגורמת איזק. אבל עניין איסור, אנו מכל שכן דעשו. ובזה היא כלמד דאמר, דלית בעל עמידת חסידות, שזה הרמב״ם שראינו לפני כן. אומר אסמה, יש הבדל. כאשר אדם עומד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה, אז עצם הראייה שלו מזיקה, ולכן בזה נכון לומר הזק ראייה, ראייה היא זו שמזיקה. אבל בדיני שכנים לא הראייה מזיקה, פוטנציאל הראייה הוא זה שמזיק, והוא זה שמונע מבעל החצר להשתמש בחצרו כרצונו. היסוד הזה מופיע כבר בראשונים. הראש בתשובה בכלל, צדיק ח' סימן י'. נשאל שאלה נורא מעניינת, אני מקווה שתבינו את האדריכלות בהקלטה, אי אפשר לצייר, אז זה קצת בעיה, אבל היה שם בית של שמעון, שהשקיף לחצר של ראובן. מאחורי הבית של שמעון היה בית נוסף של לוי. הבית של לוי לא ראה את החצר של ראובן, מכיוון שהבית של שמעון עמד בתווך, באמצע, והסתיר לחלונות של לוי את החצר של ראובן. אבל ברבות הימים נפל הבית של שמעון, ועכשיו, הבית של לוי הוא זה שמשקיף לחצר. ובא לחצר, ראובן, שאל את הראש, האם הוא יכול למחות בלוי, להגיד ללוי, אני לא מוכן שתסתכל לחצר שלי, כי אמנם עד עכשיו שמעון הסתכל וזה היה ביתר, ואולי היה לו חזקה, תראו אם יש חזקה לאיזה קריאה או אין חזקה לאיזה קריאה, אבל עכשיו יש כאן אדם חדש, דיון חדש. אומר הראש, אי אפשר לטעון כזו טענה. מטענה אחרת אני מזכר, כיוון שהחלונות של בית שמעון היו פתוחות לגינת לוי, ולא היה יכול לסותמן. אם כן, לא נתווסף שום הזק לגינת לוי, כן, אנשים גם קצת שונים ממה שאמרתי, בנפילת בית שמעון, במעיקר הנעמי, אבא מצטנאי, מהדרים בבית שמעון, ולא יכול לעשות בו שום תשמיש צנוע, אומר הראש, אין הבדל, אין פה תוספת הזק. בהתחלה, כשהבית של שמעון היה פתוח לחצר של ראובן, הוא לא יכל להשתמש בחצר בתשמישים צנועים, כי שמעון רואה אותו. ועכשיו כשלוי רואה אותו, המצב נשאר על כנו, לא השתנה שום דבר, לכן אין כאן תוספת של הזק, וממילא אין יכולת לתבוע את לוי. אם ההזק היה מצד ראיית האדם ולא מצד מניעת ההשתמשות של בעל החצר, אז אפשר לטעון שיש הבדל בין ראובן, בין שמעון שרואה אותי ללוי שרואה אותי. כשלוי רואה אותי זה איסור חדש, זה הזק חדש, ואולי שם יש מקום למחות. אבל אם מבינים, כמו שהצענו, שמדובר על צמצום החצר וכך נוקט הראש, אז ברור שאין שום הבדל. אז ראינו עד כה שלוש הבנות בדיני הזק ראייה. או שהיסוד של הזק ראייה הוא בענייני צניעות וחדירה לפרטיות, ואז מדובר על נזקי גוף בגוף כלשון הרמב"ן, או שמדובר על אין הבישה, משהו שגורם לנזק ממוני, אבל הוא גם כנזק ישיר, או שמדובר על הזק עקיף שמונע את ההשתמשות בחצר ובכך גורם להזיק אותה. עכשיו נעבור עד כמה שנספיק על כמה נפקמינות שנוגעות לדין הזה. נפקמינה ראשונה, נחלקו הראשונים הראב"ן ואביאסף, שמובאים במורדכי בסימן תף עין א', הראב"ן הוא בתחילת מסכת בבא בתרא, עם המורדכי, בשאלה נורא מעניינת, מה קורה כאשר יש חלון שרואה משקיף לחצי מהחצר של השכן? חצי מהחצר אפשר לראות מהחלון, אבל יש איזשהו חצי בחצר שאי אפשר לראות אותה בכלל. אומר הראב"ן, במקרה כזה אין איזה קריאה ואין אפשרות לומר לבעל החלון לסגור את חלונו. למה? כי יכול בעל החלון לומר לבעל החצר, יש לך מקום להתחבא. שמינן מאחה, אומר הראב"ן, דאם יכול להצנע מלפניו, לא מצי תאין לי. אם אדם יכול להתחבא, אז הוא לא יכול לטעון על חברו שיש כאן איזה קריאה. ועל זה חולק המורדכי. ואומר, ותימהו, למה יפסיד שימוש שער חצרו? ולכאורה המחלוקת כאן תלויה בהבנה של איזה קריאה. אם איזה קריאה הוא איזה ישיר של עצם ראיית הדבר שבצנעה, אזי אפשר להבין את שיטת הראב"ן. כיוון שיש חצי חצר שאפשר להשתמש בה בצנעה, אז בעל החצר, כשהוא משתמש בתשמיש צנוע, צריך ללכת הצידה, וככה לא יראו אותו. אם הוא עושה תשמיש צנוע במקום שרואים אותו, זו בעיה שלא. כל עוד יש לו את האפשרות לעשות את זה גם בצנעה. כשאני מונע ממנו את האפשרות לעשות את זה בצנעה, אז יש בעיה, כי אני כבר לא מאפשר לו פרטיות בכלל. אבל אם מדובר על צמצום השימוש בחצר, כמו שאומר המורדכי, ודאי שיש כאן הפסד. חצי מהחצר עכשיו לא ניתן להשתמש בתשמישים שבצנעה, אני יכול לבנות רק בריכה חצי אולימפית ולא בריכה אולימפית, כי חצי מהחצר בעל החלון מסתכל עליה. דווקא מן השנייה, האם יש חזקה בהזק ראייה או לא? וזו מחלוקת שנחלקו בה הראשונים. הריף בתשובה, שמביא אותה הרמב"ן בבבא בתרא בדף ב' עמוד ב', ושאר הראשונים שם, הם טוענים שיש חזקה להזק ראייה. ויסוד הריף במשנה בנ"ח עמוד ב', חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה, הגמרא שם מדברת על הזק ראייה ומשתמשת המשנה במושגים של חזקה. מסביר הרמב"ן בדף נ"ט עמוד א' את שיטת הריף בצורה הבאה. סליחה, סליחה. הריף, רגע אחד, כן, מסביר הרמב"ן את שיטת הריף. יש שני זקים שבהם אין חזקה, וזה קוטרא ובית הכיסא, השד ובית הכיסא. מסביר הרמב"ן, לפי שאין נזקים בגוף אין להם חזקה. לא אמרו חזקה בנזקים אלא בנזקי ממונות. אבל קוטרא ובית הכיסא שהוא עצמו נזוק ומצטער, בהם אין להם חזקה. חולק הרמב"ן על הריף, ואומר הרמב"ן, הזק ראייה דומה לקוטרא ובית הכיסא. למה? קוטרא ובית הכיסא, סליחה, אני אסביר את הנקודה הזאת מחדש, טעות שלי. הריף מסביר שאין חזקה להזק ראייה. מדוע? מכיוון שהזק ראייה דומה לקוטרא ובית הכיסא, שהם שני נזקי שכנים שאין בהם חזקה. מסביר הרמב"ן, קוטרא ובית הכיסא שניהם נזקים של הגוף, מזיקים לגוף האדם, האדם לריח, ריח לא טוב, שואף עשן, שואף כל מיני חומרים כימיים מבית הכיסא, וכך גם הזק ראייה הוא נזקי גוף בגוף. אותו הרמב"ן שראינו לעיל. הרי מיגש, שם בבית עמוד ב', חולק על הריף, והוא טוען שיש חזקה להזק ראייה. אז למה כתוב במשנה שחלון המצרית אין לה חזקה, חלון המצרית זה הזק ראייה? מסביר הרי מיגש, אחת משתי סיבות. או כי יש שם הזק שהוא חד צדדי, רק בעל החצר מזיק לבעל, בעל החלון מזיק לבעל החצר ולא להפך. אפשרות שנייה, מדובר שם באמת על מקרה שהיה חזקה. עכשיו, אם מדובר על נזקי גוף בגוף כשיטת הרמב"ן, ברור למה אין חזקה. אבל אם מדובר על מניעת שימוש בחצר, לכאורה כן שייך כאן המושג של חזקה. נפקא מינה השלישית והאחרונה, ובה נסיים, אולי אחרי זה עוד ניגע בנקודה קטנה של הדין כיום, זה האם מנהג יכול למנוע הזק ראייה? הראש במבט רפרק א' סימן ואז מתלבט בשאלה הזאת. אם מדובר על נזקי גוף בגוף, מנהג לא יכול להתיר לאדם להזיק את חברו, אבל אם מדובר על הזק ממוני, לכאורה יש מקום להתחשב במנהג. אותה שאלה גם לגבי מחילה, שזו מחלוקת של הראש, שכותב שמחילה מועילה בהזק ראייה, עם הרמב"ן שמחילה לא תועיל, והרמב"ן לשיטתו שמדובר על נזקי גוף בגוף. לסיום אני רוצה ממש לגעת ברגע אחד בשאלה של הזק ראייה בימינו. כיום לא כל כך מקפידים על הדין הזה של חלון נגד חלון, ונשאלת השאלה למה. אז באחרונים יש כמה וכמה הסברים, מי שרוצה יכול לעיין בשוק שבט הלוי, חלק י' סימן ר' עין ב', והרב שטרנבורג בתשובות והנהגות, כרך ג' סימן ת' נ' ג', שניהם עוסקים בשאלה הזאת. אני אביא כאן בקצרה את עיקרי טעמיהם. אפשר לומר שיש שני טעמים או שתי נקודות, שלוש נקודות עיקריות. קודם כל הם מבססים את היתר היום על יסוד המנהג, וזה מסתדר כמו שראינו להבנה שמדובר באמת על מיעוט תשמיש. דבר שני, הם מחלקים בין מקרה שאדם מגיע לבית בנוי, מה לעשות, הדברים כבר עומדים על תילם ויש חזקה והמציאות הזו כבר קיימת, לבין בית שהוא עוד לא בנוי. ובאמת שניהם כותבים שכאשר אדם בא לבנות בית, ראוי שהוא יקפיד על דיני הזק ראייה כדינם בהלכה ובתורה. ועל הנקודה המרכזית שהם נוקטים בה, שכיום כבר הבעיה של הזק ראייה פחות שייכת, מכיוון שיש לנו תריסים בחלונות. כאשר לאדם יש תריס בחלון, אין בעיה של לפתוח חלון כנגד חלון. כמובן שהדברים האלה מועילים רק לחלון כנגד חלון, אבל לא חלון כנגד חצר, כי אז בעל החצר לא יכול לברוח מבעל החלון. הם גם מתייחסים להבדל של סוג הבנייה, שהיום בונים הרבה יותר לגובה. מקיצור, הרוצים יעיינו שם, ואידך זיל גמור, ואי רצון באמת שנזכה שיתקיים בנו הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, גם מבחינה מוסרית של בן אדם לחברו, אבל גם בהיבט השני שלו, שאלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שנזכה להרגיש בהם בטוב ובנוח ובשמחה, ולהמשיך ולהתפלל בהם, שהמגפה שאנחנו נמצאים בהתחדשותה אולי לא תחזור אלינו באותה עוצמה שהייתה לפני כן, ונזכה להמשיך לבוא למשכנותיו. שבת שלום.